סוד דף למד ה, מתחילים בעזרת השם, דף למד ה עמוד ב, שורה אחרונה, מסופר בספר במדבר, פרשת שלח, שעם ישראל שלחו מרגלים, בזמן שהיו במדבר, לקראת כניסתם לארץ ישראל, כדי לתור, לבדוק את ארץ ישראל, על טבעה. וכשהמרגלים חזרו מארץ ישראל, אל המדבר, אומרת התורה, וישובו, המרגלים חזרו מלבדוק, מלטור את הארץ, אחרי שעברו 40 יום, מקץ 40 יום, אז הם כבר שבו, וישובו מטור את הארץ, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פערן. וההערה שיש להתבונן כאן בפרק, פסוק, זה שהמילה וילכו לכאורה מיותרת. גם היה כתוב רק וישובו מטור הארץ ויבואו אל משה. זה היה מספיק. מה צריך לכתוב שוב פעם וילכו ויבואו אל משה. המילה הזאת באה לדרשה כדי לעשות היקש בין ההליכה שיצאו לקראת ארץ ישראל לבדוק את טבעה, לבין חזרתם לספר מה הם ראו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מקיש הליכתם לביאתם. מה ביאתם? כולנו מכירים את הסוף הרע של הסיפור הזה, שעשרה מתוך 12 מרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה. אז כמו שכשהם חזרו, הם חזרו מתוך עיצה לספר דברים רעים על ארץ ישראל, אף הליכתם, כבר שהם יצאו, לקראת ארץ ישראל, עוד לפני שהם ראו, לא ראו כלום עדיין, כבר הייתה להם מזימה להוציא דיבת הארץ רעה. הם הלכו לחפש דברים רעים. ההליכה כבר הייתה בעיצה רעה. ספרים הקדושים מבואר, שאותם מרגלים, גם העשרה, שהוציאו דיבת הארץ רעה, זה לא באותם מושגים שאנחנו מכירים, של אנשים רעים. אין לנו השגה, זה מדובר על אנשים בדרגה גבוהה מאוד. הייתה להם כוונה טובה, רק שהייתה להם טעות עדינה מאוד בהחלטה שלהם. אותם מרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, היו להם כוונות טובות. הם רצו להישאר במדבר, הם סברו שטוב יותר בשביל עם ישראל להיות עם משה רבינו, עם ענני הכבוד, במדבר וכו', מאשר לעלות לארץ ישראל, ששם יצטרכו יותר לעסוק בעניינים של יישוב הארץ, ועניינים יותר ארציים, ואולי זה קצת יגרום להם שיהיו פחות מונחים בתורה ועבודת השם. היה מדובר כאן בכוונות מאוד גבוהות, אבל מכל מקום, התורה לוקחת את הדבר הזה כדבר שהוא לא היה בסדר, ואותם מרגלים אמנם נהנשו, כמו שנראה בהמשך. מה הם מספרים, אותם מרגלים, כשהם חוזרים, כשהם באים להוציא דיבת הארץ רעה? ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, והם באים לספר דברים לא טובים. ומה הם אומרים? בפתיחת דבריהם, וגם זבת חלב ודבש היא. וגומר, זאת אומרת, הם שיבחו את הארץ. למה? והרי אחרי זה כתיב שמתחילים לדבר דברים לא טובים על ארץ ישראל. אפס כי אז העם היושב בציון. הם אנשים קשים, אי אפשר לכבוש אותם. אם אתם רוצים לדבר דברים לא טובים, למה אתם אומרים שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש? אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, יש כאן סימן למאמרים שנאמרים בהמשך, אמת לבדו לוויה. אז קודם כל אמת, כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו, אם אתה לא מספר קודם כל דברים אמיתיים, אין מתקיים בסופו. כשאדם מספר רק שקרים, באוזן כבר נשמע שזה שקר, אנשים מזהים שהוא משקר. אבל אם הוא מתחיל לדבר דברים של אמת, והדברים מתחילים להתיישב על הלב, כי אמת מטבעו מתיישב על הלב, אז גם אם הוא מספר אחר כך שקר, אפילו אם אנשים קצת מתפלאים, אבל מכיוון שיש דברים שמתאימים עם מה שהוא אמר, וגם הדברים שלא נראים להם, איכשהו הם יכולים לקבל את זה. לכן הם סיפרו בהתחלה דברים אמיתיים, כדי שהציבור יהיה איתם ויאמינו להם. ואז הם ידעו שהתקבלו גם הדברים הלא טובים. שניים מתוך ה-12 מרגלים היו נשארו נאמנים לקדוש ברוך הוא. יהושע בן נון וכלב בן יפונה. אז הפסוק מספר, ויעש כלב את העם, הוא השתיק את העם, ואז אומרת התורה אל משה. אל משה זה סוג לשון שהוא בא לדבר נגד משה. אמר רבא שסיתן בדברים, כלב עשה איזושהי תחבולה להשתיק את הציבור שיקשיבו לו. דחזיי, או פתח, הוא ראה שיהושע דקמשתאי, יהושע גם כן נשאר נאמן, גם רוצה לספר בשבח ארץ ישראל, אבל כשהוא התחיל לדבר כולם השתיקו אותו. אמר לי, איך הם השתיקו אותו? אמרו לו, אתה הולך לדבר יהושע? הרי כשניכנס לארץ אנחנו באים לרשת אותה, אנחנו באים לנחול אותה ולהוריש אותה לבנינו, אבל יהושע בן נון לא היה לו בנים. אז בשביל מי בדיוק הוא הולך להוריש את הארץ? אז הוא לא בעניין. אז מה הפלא שלא אכפת לו שנעלה לשם? דין, זה שראשו קטיע, שראשו כביכול קטוע, שאין לו בנים ליטול חלק בירושת הארץ, הוא ידבר, הוא ימלל, השתיקו אותו, אין לו בכלל זכות דיבור, הם אמרו. אז כלב אמר לעצמו, אם אני אדבר, אם ישתעינה, אז גם הם ישתיקו את כלב בן יפונה. אמרי בי מילתא. ימרו עליו איזה משהו, ימצאו, וחסמין לי, ישתיקו אותו. אמר להן, לכן הוא עשה דבר תחבולה, ואמר להם כאילו הוא איתם. כולם דיברו על משה רבנו, איך הוא עושה דברים כאלה, וזה לא בסדר. אז הוא אמר להם, מה אתם חושבים זה הדבר היחיד? וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם. התחיל לדבר בצורה כזאת, היה נשמע לציבור שהוא איתם. רוצה לומר משהו בגנותו של משה. הם היו סבורים בגנותי כמשתאי, שהוא רוצה לדבר בגנותו של משה, אז כולם השתתקו. ברגע שהם השתיקו, התחיל לדבר, כשקיבל את המיקרופון, נתן להם כמו שצריך. אמר להם, נו, מה באמת עשה לנו משה? זה לא הדבר היחיד, מה עוד הוא עשה? וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, הוא הוציא לנו ממצרים. אתם לא זוכרים איך שהיינו סגורים ומסוגרים שם במצרים? לא היה אפשרות לצאת. מה היו אומרים לנו אז? רבותיי, יוצאים ממצרים. אתם האמנתם? הייתם מאמינים? הרי לא האמנתם בכלל. וראיתם איך הוא הוציא אותנו, באיזה ניסים. אז בפעם הראשונה הוא הצליח במשימה. ואחר כך עמדנו לקראת ים סוף, אמר לנו משה רבנו, תכנסו, תכנסו לתוך הים. אם הייתם שולחים אז מרגלים שיבדקו את הגובה של הגלים, את העומק של הים, לראות אם אפשר באמת לעבור את ים סוף, היינו עוברים או לא היינו עוברים? היינו נשארים במצרים, היינו נשארים טרף קל לפרעו וכל חילו, היו מחלקים את השלל שלנו. נו, והוא קרא לנו את הים. היינו במדבר, אין מה לאכול. ופתאום יורד מן מן השמיים, משה רבינו יאכל לנו את המן. לא מדובר כאן על בן אדם שמדבר בצורה טבעית. בואו ונעשה דבר שאפשר לעשות אותו, בואו ונתאמץ קצת יותר, אנחנו נהיה מסוגלים. משה רבינו כשהוא מדבר, כשהוא מוביל אותנו, הוא מנהיג אותנו, הוא מדבר איתנו על דברים עם שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות ניסים גדולים, אז מה אתם מדברים? אם כן אפשר לכבוש את הארץ, אי אפשר לכבוש את הארץ, אתם מדברים על דרך הטבע? הרי גם אם משה רבינו יאמר לנו, עשו סולמות ועלו לרקיע, אנחנו לא נהיה מסוגלים לעשות את זה? כמו שלא היינו מסוגלים לעבור את ים סוף, כך לא נהיה מסוגלים לעשות סולמות ולעלות לרקיע. הוא כבר ידאג שגם זה יהיה, אני יודע, הוא יעשה מכה על האוויר ויעשה לנו סולמות. וכי לא נשמע לו? אחרי כל מה שעשה לנו, לא נשמע לו? אתם לא זוכרים איך נחשוב מן המנדב קפץ לתוך המים, הסתכלנו עליו כאילו הוא נפל מהירח, פתאום הים נבקע ל-12 חלקים. יאמר לנו לעשות סולמות, אני הראשון שעולה. אני אעלה, גם יאמר לי לעלות לרקיע, אני אעלה אחריו. כך אמר להם כלב בן יפונה. הלא נעלה וירשנו אותה וגומר. גם עם סולמות אנחנו נעלה. אני סומך על משה רבנו, הוא כבר יודע להנהיג אותנו בצורה של ניסים. וירשנו אותה וגומר. והאנשים אשר עלו עמו, לכזאת מדרגה הם הגיעו, כשהם אמרו לא נוכל לעלות וגומר, כי חזק הוא ממנו, הם הגיעו למדרגה כל כך נמוכה של כפירה. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה כדי לסתור את דבריו של כלב. כשהם אמרו כי חזק הוא ממנו, לא הכוונה מאיתנו. העם שם בארץ ישראל, זה שיותר חזק מאיתנו, בסדר. אבל הם אמרו, בסדר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים, קרא לנו את ים סוף, נתן לנו מן, זה הקדוש ברוך הוא יכול. אבל, אפילו להמשיך ולומר את מה שהם רצו להמשיך לומר, זה קשה לומר בפה. חזק הוא ממנו, הכוונה כביכול מאיתו, כביכול מהקדוש ברוך הוא, אל תקרא ממנו מאיתנו, אלא ממנו מאיתו התברך כביכול. רצו לומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול כביכול להוציא את העמים מארץ כנען, שאז לפני שזה ארץ ישראל זה ארץ כנען. כמו למשל אדם שהפקיד אצל חברו פיקדון, והוא לא יכול להוציא את הפיקדון מהשומר. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא מכליו משם. כביכול, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, באמת הוא יכול היה לעשות, אבל כבר המשימה הבאה גם כביכול על הקדוש ברוך הוא היא, אם זה לא היה מצחיק, זה היה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל כביכול את הדבר הזה הוא כבר לא יכול לעשות. להכניס אותנו לארץ ישראל, לכבוש בשבילנו את אותם המלאכים, זה הוא כבר לא יכול. ואולי באמת בנימה אישית, וכי אנחנו לא מתנהגים באותה צורה, כל אחד מאיתנו, מיום עומדו על דעתו עד היום הזה, זכה לישועות גדולות, כשהרבה פעמים נראה לנו כמו שנמצאים ממש במבוי סתום, פתאום הקדוש ברוך הוא פתח לנו דלת, והושיע אותנו, ועזר לנו, והגענו עד היום הזה, ברוך השם, כל אחד לפי איך שהקדוש ברוך הוא סובב, ברוך השם נמצאים במצב הזה, והכל בסדר, אבל מה יהיה הלאה? וכי גם הלאה הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. הרבה פעמים אנשים גם נמצאים במידה מסוימת בסוג כפירה הזאת, ברמה קלה אולי, אבל צריך להשתמש בלשונו של כלב בן יפונה, הלא נעלה וירשנו אותה, עד אינה עזרנו רחמך ולא עזבנו חסדך, ואל תיצ'נו השם אלוקנו לנצח. אנחנו בטוחים שגם הלאה הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו ויעזור לנו. שום דבר לא קשה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יושיע כל אחד ואחד מאיתנו בכל ענייניו. המרגלים באו וסיפרו על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה היא. כביכול ארץ ישראל זוללת מתושביה. דנו, אנשים שם מתים אחד אחרי השני. דרש רבה. זה עניין של הסתכלות. אמר הקדוש ברוך הוא הטוב והמיטיב, אני אמנם עשיתי שם חיסולים של הרבה בכירים בארץ ישראל בזמן שמרגלים הסתובבו שם. אבל אני חשבתי על טובה, הכוונה שלי הייתה טובה. תחשבו לעצמכם מה היה קורה כשאנשים משועממים, וכל אחד יש לו זמן לחשוב, יש לו זמן להתבונן. נכנסים מרגלים, ישר תופסים אותם. אבל אני רציתי שהמרגלים יוכלו להסתובב בצורה חופשית, שאנשים לא יהיה להם אפילו פנאי לעקוב אחריהם. ולכן דאגתי שהם יהיו עסוקים. והם, המרגלים, חשבו את אותו דבר שהתכוונתי עליו לטובה, הסתכלו על זה לרעה. אני חשבתי על לטובה, מה התכוונתי בזה שדאגתי שיהיו הרבה לוויות שכשהם היו, הסתובבו שם. בחולי אחד הם מעטו, כל מקום שהמרגלים הגיעו שם, בדיוק מת חשיב עדיד הוא, מת אדם חשוב מהתושבים שם. כי איך היא, המטרה הייתה כדי דניטרדו, שהתושבים שם היו טרודים, ולא לשאלו הבטריו, ולא ישאלו מי הם המרגלים, ולא יתבוננו אחריהם. והיא כדם, ראה, שאומרים שהיה פה אפילו כוונה עוד יותר טובה של הקדוש ברוך הוא. עד אז היה שם את איוב, שהוא היה ירא אלוקים, ושר מרע, ובזכותו בני הארץ היו יכולים לנצל מעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ובאותו זמן נח נפשי, באותו זמן נפטר כדי שזכותו לא תגן עליהם. וזה מה שיהושע וכלב אמרו, שר צילם מעליהם אחר כך. שכאילו גם הצל, מה שהם מגן עליהם עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא לקח מהם. ומכיוון שנפטרו החשובים האלה, התרידו כולי אלמה באספדה, כולם היו תרודים בלהספיד אותם, ולהתאבל על החשובים האלה. ולא היה להם אפילו מקום בלב להתבונן אחרי מעשיהם של המרגלים שיכלו ככה לרגל את הארץ בצורה יותר משוחררת. אבל המרגלים, הם הסתכלו על הדברים של הקדוש ברוך הוא בראייה לא טובה. הם חשבו על הרעה כשהם אמרו שהארץ היא ארץ אוכלת יושביה היא. והגמרא כאן מלמדת אותנו גם על המציאות שלנו. כשרואים דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אם זה נראה לנו רע, צריכים להיות בטוחים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כשהמרגלים הסתובבו שם, היו בני ענק. והמרגלים לעומת בני ענק הרגישו את עצמם כמו חגבים. והם אומרים, ונאי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם וגומר. אמר רב משרשיה, המרגלים שקרנים אהבו. למה? איך אתה יודע? איך היית בעיניהם? אתה יודע איך אתה מרגיש בעצמך? מי אמר לך איך היית נראה בעיניהם? אז ביש למה מה שהם אמרו ואני בעינינו כחגבים לחיי. איך אומרים? לבריאות, זה מובן. אלא, וכן היינו בעיניהם, מן אהבו ידי. מאיפה אתם יודעים איך אתם נראים בעיני האחר? מה, אתם יודעים מחשבות של בני אדם? והגמרא דוחה, לא היא, זה לא היה שקר. הם באמת ידעו מה אלה חשבו לפי מה שהם אמרו. כי אבו מברי אבלי, כשהם בני הארץ היו מברים, נותנים סעודת הבראה לאבלים, סעודת הבראה זה הסעודה הראשונה שמאכילים את האבלים, כשחוזרים בית הקברות, תותי ארזי אבו מברי, הם היו מברים אותם תחת עצי ארזים. וכי חזינו, סלקו, וכי חזינו, כשהמרגלים ראו פתאום שבאים לה, כולם באים ככה לסעודת הבראה, הם מהר ברחו, טיפסו על האילנות. סלקו יתוי באילני, עלו ישבו על ענפי האילן, מרוב פחד. ואז כשהם היו שם, על ענפי האילנות, הם יכלו לשמוע מה מדברים האלה שנמצאים שם למטה. שם, דקה אמרי, המרגלים שמעו מראש האילן איך שהם מדברים ואומרים, כחזינן, ראינו אינשי, אנשים דדמו לקמצי באילני, אנשים שדומים לחגבים, דומים לנמלים, ראינו אותם איך שמטפסים על האילנות. כשהעם שמעו את ה... דיבת הארץ רעה, איך שאי אפשר לעלות לארץ ישראל. ותיסה כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. זאת אומרת, במקום לומר להם, תסתלקו לנו מהעיניים, לא מתייחסים לאות אחת מהדברים שאתם מדברים. הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב לכל, אנחנו מאמינים בו, כל מה שהוא עושה זה לטובה. במקום זה, מתחילים לבכות, נסחפים אחרי תקשורת, או תקשורת אנטי, אמונית, שמנבט נבואות שחורות, אומרת דברים רעים, לא נוכל לכבוש, לא נוכל זה, ומתחילים לפקוט, מה אתם בוכים? המצב כל כך טוב, כל כך נפלא, הקדוש ברוך הוא איתנו, עוזר לנו בכל מצב, יכול להיות בכו. אמר רבא, אמר בשם רבי יוחנן, אותו היום שהמרגלים חזרו מארץ ישראל וכל העדה בכו, זה היה יום שלא היה להם, לא היה להם סיבה לפקוט, אבל הם בכו בחייה של חינם. ולכן אותו יום שערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, הם בכו ביום הזה בכייה של חינם, ואני אקבע להם את היום הזה בכייה לדורות. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. את מי? את יהושע, כלב, משה וכולי. וכתוב בהמשך הפסוק, וכבוד השם נראה באוהל מועד, מיד הקדוש ברוך הוא הגיע. אמר רבי חייא בר אבא, מזה שהסמיכו כבוד השם ללרגום אותם באבנים, אמר רבי חייא בר אבא מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה. כביכול, אם הקדוש ברוך הוא היה פה והיה אפשר לעשות לו, הם היו זורקים כביכול גם עליו אבנים. וגם פה יש לימוד לכל אחד בחיים שלו, כשנראה לו לוחץ, נראה לו כואב, שקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד, ולפעמים הוא מתלונן ומתיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, אז אולי לא זורק אבנים, אבל זורק דברים קשים. גם מזה צריך מאוד מאוד להיזהר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה. בעונש הנורא שנענשו מוציאי דיבת הארץ רעה, כתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה. לא כתוב במגפה, כתוב במגפה. מה ההבדל? כשכתוב במגפה, זה כמו שכתוב עם הידיעה, בהמגפה. כאילו באיזה מגפה מיוחדת, לא לטובה. אמר רבי שמעון בן לקיש שמתו מיתה משונה. מה הייתה המיתה המשונה? אז יש שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבי חנינא בר פפא את הדרשה שדרש רבי שילא שהיה איש כפר תמרתא, מלמד שלשונם השתרבבה. לשונם מתוך פיהם, ונפל לשונם על טיבורם, וזה הפך להיות כמו כביש, אוטוסטרדה. והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם, ומטיבורם יצאו תולעים ונכנסות בלשונם. זה היה המיטה המשונה. ורב נחמה בר יצחק אמר, הם מתו במיטה מאוד מאוד קשה של מחלה של שמשמרנו שנקראת אסקרה. במיטה הזאת הם מתו, זו מיטה שגורמת לחנק וצער מאוד גדול, וזה בדרך כלל עונש על אבון לשון הרע. הם דיברו על לשון הרע על ארץ ישראל. עד כאן דיברנו על הסיפור של המרגלים. מכאן אנחנו עוברים למעבר שעם ישראל עברו את הירדן עם יהושע בן נון, תקופה מאוחרת יותר, בשביל להיכנס לארץ ישראל. כמו הנס הגדול שהיה בקריאת ים סוף שנבקע, בדומה לזה היה נס של מעבר הירדן, שכהנים נושאי ארון ברית השם נכנסו לתוך הירדן, ובאותו רגע הזרימה של המים הפסיקה לזרום כלפי מטה, והתחילו המים פשוט לעשות כיפין על גבי כיפין ולהתרומם כלפי מעלה, ואז היהודים, עם ישראל, עברו את הירדן. בינתיים הכהנים נושאי ארון ברית השם עומדים שם. וכיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן, אחרי שכל עם ישראל עברו עד האחרון שבהם, הכהנים חזרו פסיעה אחורה. מה זאת אומרת פסיעה אחורה? אנחנו אולי נתמקם קצת על המפה. ארץ ישראל, מצד מערב זה הים, מצד מזרח, זה מתחיל מהכינרת, ממשיך עם הירדן, ים המלח. זאת אומרת שהירדן זה בצד מזרח. אם אני רוצה לעבור מעבר הירדן, לעבור את הירדן, להיכנס לארץ ישראל, הפנים שלי צריכים להיות לכיוון מערב, לחצות את הירדן. ובאמת, העם ישראל עברו מכיוון מזרח לכיוון מערב. ובכל אותו זמן, הכהנים נמצאים עומדים על הירדן עם ארון ברית השם. כשסיימו כולם לעבור, הכהנים במקום להיכנס גם הם לארץ ישראל לכיוון מערב, חזרו חזרה אחורה לכיוון מזרח. נו מה, אתם נשארים בעבר הירדן? לא הבנתי. הכהנים עם הארון נמצאים מעבר הירדן, וכל עם ישראל כבר נמצאים בתוך ארץ ישראל. ואז קרה נס מדהים. קודם כל, חזרו כל המים למקומם. ברגע שהכהנים כבר לא עומדים עם הארון במקום של הירדן, שהמים אומרים לזרום, המים חזרו לזרום. חזרו המים למקומם, שנאמר, והיא קהלות הכהנים נושאי ארון ברית השם מתוך הירדן. ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם, והלכו כתמול שלשום על כל גדותיו. נמצא, הכהנים חזרו למעבר הירדן, ומהירדן חזרו לזרום, אז הארון ונוסעיו וכהנים היו מצד אחד, מעבר הירדן, וישראל כבר היו בתוך ארץ ישראל, מצד אחד, ואז קרה נס ממש מדהים. הארון התרומם, הרים איתו ביחד את נוסעיו, נשא הארון את נוסעיו, הכהנים, והוא עבר באוויר, כמו טיסה, מעל הירדן, והתאחדו המשפחות, התאחדו הכהנים, נושא אהרון ברית השם, ביחד עם כל עם ישראל, שנאמר, ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. כל הסיפורים האלה שאנחנו מספרים, אמנם זה סיפורים שהיו בעבר, אבל הם אמורים ללמד אותנו למציאות שלנו, להתבונן באותם סיפורים ולהגיע להחלטות נכונות ולמחשבות נכונות, איך להתייחס לכל דבר בצורה הישרה. כמה מאות שנים אחר כך, כשארון ברית השם היה בבית אבינדב, ודוד המלך רוצה להעלות את ארון ברית השם לירושלים, הוא לוקח את שני בניו של אבינדב עוזה ואחיו, וממנה אותם להוביל את המרכבה עם ארון ברית השם, עם השברים. ואגב, כמו שנראה בהמשך, זה היה גם טעות, כי את ארון ברית השם צריך לשאת על הכתף ולא על גבי שברים. בכל אופן, הם היו ממונים להעלות את ארון ברית השם על גבי הבקר. וכך היה. העלו את ארון ברית השם, אבל עוזה על דבר זה שהוא לא התבונן בסיפור שהיה שהארון נשא את נוסעיו והעביר אותם את הירדן, על זה נענש עוזה, שנאמר, ויבואו עד גורן קידון, ושם היה נראה לעוזה כאילו הארון הולך כביכול להישמת. וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שמתו הבקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, כאן הייתה טעות. הארון לא ישמת, אין לך מה לדאוג. הרי את נוסעיו נשא הארון, את עצמו לא כל שכן שהוא יכול לשא. והייתה טעות מה שעוזה שלח את ידו לאחוז את הארון. כיוון שאנחנו פה במעשה הזה עם עוזה והארון, מספרת כבר הגמרא את ההמשך הפסוקים שם, ודורשת את הדרשה שבהם. כתוב, ויחר אף השם בעוזה, ויקהו שם על אשל וגומר. מה פירוש על אשל? יש ויכוח בין רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד מהם אמר על עסקי שלו, על השגגה, שהוא שגג לאחוז בארון, פשוטו. ואחד אמר של מלשון, כי של זיתך, שזה נופל כאילו מלמעלה למטה. דורשים שעשה צרכיו בפניו של הארון. יש מבארים שזה היה מרוב פחד, שהוא לא יכל לשלוט בזה. וייתכן שהתביעה הייתה על עצם זה שהוא בכלל פחד. מה יש לפחד? אתה לא בטוח שהקדוש ברוך הוא הולך לשאת את הארון? הארון עושה את נוסעיו, מה אתה פוחד שהארון ייפול? כתוב שהקדוש ברוך הוא העניש את עוזה, וימות שם עם ארון האלוקים. עם ארון האלוקים, אמר רבי יוחנן, תבין, שעוזה אמנם הוא נענש, אבל הוא בא לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר על עוזה עם ארון האלוקים. מה הארון לעולם קיים? אגב, הארון היום גם קיים. איפה הארון? אנחנו לא יודעים, כי ישיהו אומר גנז אותו, אבל הוא קיים לעולם, הוא יישאר גם לעתיד לבוא. אף עוזה בא לעולם הבא. ואיחר, לא כתוב ואיחר אף, אלא ואיחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזה. אמר רבי אלעזר, שנשתנו פניו כמו חררה, שזה עוגה שאופים על גבי גחלים. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם ואיחר זה הכוונה שפניו הושחרו, אז מה? כל מקום, כל אחד הכתיב ואיחר אף הנמי? אנחנו יודעים שבדרך כלל זה לא נדרש בצורה כזאת. ואומרת הגמרא, הטעם בשאר המקומות, כתיב ואיחר אף. לעומת זאת, אחא, כאן כתוב רק ואיחר, ולא כתיב אף. לכן דורשים שישתנו פניו כחררה. דרש רבה, פני מה נענש דוד בזה שמת עוזה על ידו? מפני שקרא לדברי תורה זמירות, זה שוק של זלזול כזה. שנאמר, דוד המלך אומר על דברי התורה, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. אז יש הסבר מגוריי מלשון מגור, מלשון פחד. כשהוא ברח מהאויבים שלו ופחד מהם, הוא השתעשע בחוקי התורה כמו זמירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, כמובן גם כאן אין לנו השגה בדוד המלך, אבל לפי דרגתו הייתה עליו תביעה. הוא אומר, אתה ככה מדבר על דברי תורה כמו שזה זמירות, שאפשר ללמוד אותם ככה ואפילו להשיח מהם דעת קצת, ככה כמו זמירות. הרי דברי תורה שכתוב בהן, התעיף עיניך בו ועינינו, תעיף הכוונת כפל, אתה רק תסתום עין בהסך הדעת, רגע אחד נתבונן בדברי התורה ועינינו. דברי תורה קשה לקנותם ונוח לאבדם. קשה מאוד לקנות דברי תורה, אבל אם אדם לא משנן ולא כל הזמן מחזיק ראש, לא לאבד את מה שהוא למד, אז הוא יכול מאוד בקלות לשכוח. אז אתה קורא אותם זמירות? כמו שאדם שר רק לפי שעה? אז מידה כנגד מידה, הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, שאת הארון לא נושאים בכלל על גבי בקר, הארון נישא בכתף, זה אפילו ילדים יודעים, זה כתוב מפורש בפסוקים. דכתיב ולבני כהת, אלה שנושאים את השולחן, המנורה, מזבח הזהב, אבל גם את הארון, לא נתן להם עגלות לשאת את כלי הקודש. למה? כי העבודות הקודש עליהם בכתף יישאו וגומר. והיו, דוד המלך, את יהי בעגלתה, הוא לקח את הארון בעגלה. זה היה טעות שאפילו תינוקות שבית רבן יודעים. כיוון שכבר מדברים על ההקפדה בשמירת הארון, מביאה הגמרא מעשה הרי איך הגיע בכלל הארון לבית אבינדב? זה הסיפור שהיה בסוף התקופה של שילה. סוף הזמנים של אלי הכהן, שנלחמו עם הפלישתים ולקחו את ארון ברית השם אל המלחמה בפלישתים. ואגב, אפשר אולי לרמז, ידוע שלומדי התורה נמשלו לארון. שכמו שנאמר, ארון נושא את נוסיו, שאדם מחזיק ידי מי שעוסק בתורה, אז זה נראה כאילו שהוא מחזיק את התלמיד חכם, אבל באמת התלמיד חכם מחזיק אותו. שמי שעוזר לתלמידי חכמים, הוא בעצמו מתברך. אז ידוע שהארון מרמז על אלה שעוסקים בתורה. ופה רואים רמז לדברי חז"ל שאמרו, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. איך עמדו רגלינו והצליחו במלחמה? בגלל שערי ירושלים, תלמידי חכמים שהיו עוסקים בתורה בירושלים, שלמלחמה לא לוקחים את ארון ברית השם. גם כשיוצאים למלחמה צריכים תמיד לדאוג שיהיו כאלה שבאותו זמן יגנו על ידי שהם יעסקו בתורה שמקיימת את העולם. בכל אופן לקחו את ארון ברית השם איתם אל המלחמה, והארון נפל בשבי בידי פלישתים. והקדוש ברוך הוא העניש את הפלישתים על זה שהארון היה אצלהם, ואז הפלישתים שלחו את הארון. הם שלחו את הארון אל בית שמש. וכשהארון היה בבית שמש, גם שם הקדוש ברוך הוא ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. ויח בעם 70 איש, ואז כתוב 50 אלף איש. אז קודם כל, מה היה העונש? בגלל שהם ראו בארון ברית השם, בארון השם. מה, משום דראו, בגלל שהם הסתכלו על הארון, ויח באנשי בית שמש? מבארת הגמרא, רבי אבאו ורבי אלעזר יש להם ויכוח על מה הם נענשו. אחד מהם אמר שהם היו עוסקים באמצע הקצירה שהם היו קוצרים, ולא הפסיקו, אלא תוך כדי היו משתחווים היו. זאת אומרת, הם לא מספיק איבדו את הארון לעצור מכל עניינם, לכבד את הארון, אלא תוך כדי שהם עסקו בקצירה, הם גם משתחוו. ועל זה הם נענשו. על זה שהם המשיכו במלאכתם. ואחד מהם אמר שהם נענשו גם על דברים שאמרו שלא כהוגן. מי לינמי אמור. הם אמרו דברים שהיו בהם משום זלזול בארון ברית השם. כי בעצם היה כאן דבר מעניין. מתי שהארון נפל בשבי, לא קרה לאיזשהו נס. הוא פשוט נפל בשבי. ופתאום עכשיו הוא חוזר בדרך נס. אז מה השתנה? למה בהתחלה לא היה הנס? מן אמריח די מריאת, מי הכעיס אותך כשכעסת כביכול לא הצלת את עצמך מליפול בשבי, ומן אתה הלך די פייסת, מי הלך עכשיו לפייס אותך? מה קרה פתאום? שעכשיו יש נס, שהארון חוזר, שהפלישתים לא יכולים להחזיק אותו? למה הנס הזה לא היה שהוא מלכתחילה לא ייפול בידי הפלישתים? אנשי בית שמש חטאו בזה שהם ראו בארון ברית השם, כמו שביארנו כעת שתי דעות מה בדיוק היה החטא. הקדוש ברוך הוא העניש אותם. ויח בעם 70 איש ו-50 אלף איש. אז כמה? 70 או 50 אלף? יש ויכוח בין רבי אבאו ורבי אלעזר. אחד מהם אמר שבאמת מתו 70 איש היו. ומה זה 50 אלף איש? בכל אחד ואחד שקול כ-50 אלף. מי אלה שמתו? אחד אמר, באמת המתים היו 50,000 איש. היו. מה שכתוב, 70 איש, וכל אחד ואחד שקול כ-70 הסנהדרין. טוב, חוזרים חזרה לסיפור שהיה עם עוזה. בגלל שעוזה שלח את ידו להחזיק בארון ברית השם, והקדוש ברוך הוא עיקה אותו, והוא מת, דוד המלך החליט להשאיר את הארון שם. והכניסו את הארון לביתו של אדם בשם עובד אדום הגיטי, ושם הארון היה 3 חודשים. אחר כך, כשדוד המלך שמע שהקדוש ברוך הוא שמח בארון, והוא בירך את בית עובד אדום הגיטי, אז הוא הבין שאפשר להעלות את ארון ברית השם, ואז הוא העלה את הארון אל ירושלים, באוהל קבע מיוחד בעיר דוד, בשמחה גדולה מאוד. מסופר שם בספר שמואל. ויהי, כי צעדו נושא ארון השם 6 צעדים, ויזבח שור ומרי, בהמות מאוד משובחות, וכתיב בספר דברי הימים, כשמסופר את אותו סיפור, ויהי בעזר האלוקים את הלוויים נושא ארון ברית השם ויזבחו, כתוב 7 פרים ו7 אלים. אז מה זבחו? שור ומרי או 7 פרים ו7 אלים? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא בר שמואל, על כל פסיעה ופסיעה שהתקדמו עם הארון, זבחו שור ומרי. ועל כל 6 ו6 פסיעות שהתקדמו, זבחו 7 פרים ו7 אלים. אמר לרב חיסדא לרב פאפא, אם כן, שעל כל פסיעה הקריבו, מילאת את כל ארץ ישראל מזבחות, במות. מה, על כל פסיעה עשו מזבח? אלא אמר רב חיסדא, על כל 6 ו6 פסיעות שהתקדמו, זבחו שור ומרי. על כל 6 פעמים של 6 פסיעות, על כל 6 סדרים של 6 פסיעות שהתקדמו, זבחו 7 פרים ו7 אלים. שואלת הגמרא, איפה היה הסיפור עם עוזה? זה היה בגורן קידון. מצד אחד כתיב שהמקום היה נקרא גורן קידון, כשהסיפור היה שנענש עוזה שם. ובשמואל כתיב שהסיפור היה בגורן נכון. אז מה שם המקום? אמר רבי יוחנן, בתחילה נקרא שמו קידון לרמז שנתקע בהם כמו קידון שהרג את עוזה. לבסוף, אחרי שהארון שעה שם 3 חודשים, בבית עובד אדום הגיטי ובירך אותו, אז נקרא שמו נכון שהכין את ביתו. היו ברכות מיוחדות שבנו וכוננו את ביתו של עובד אדום הגיטי. מכל מקום, עוזה לא למד מהסיפור שהיה כשעברו את הירדן, שהארון נשא את הכהנים והעביר אותם את הירדן, ולכן כשהוא ראה איך שהארון נשמט מהבקר, הוא שלח את ידו לאחוז בארון והוא נענש, בגלל שהיה צריך לדעת שהארון, אם הוא נושא את נושאיו, כל שכן שהוא נושא את עצמו. נחזור חזרה לנושא של מעבר הירדן. שם היה פעמיים שהקימו אבנים. פעם אחת היכן שהכהנים שנשאו את הארון עמדו בצד המזרחי של הירדן, ואחר כך לקחו אבנים מהירדן והקימו מהמזבח בהתחלה על הר היבל, אחר כך פירקו את האבנים והקימו את המזבח במקום הראשון שבו הם לנו בארץ ישראל בגלגל. אז זה בעצם היה פעמיים שהקימו הקמה גמורה אבנים. אבל אומרת הברייתא, נמצאת אתה אומר שהייתה פעם שלישית שהקימו אבנים. 3 מיני אבנים היו. היה פעם אחת שהרבה קודם הקים משה בארץ מואב, כשהוא חזר על התורה ופירש אותה ב-70 לשון, ששם נאמר, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אז כתוב לשון באר, וגומר. ולהלן, כשמשה ציווה שהקימו אבנים בהר גריזים, הוא אומר, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, באר היטב, וגומר. אז כתוב לשון באר, ושם כתוב לשון באר, ואת לומדים גזרה שווה, באר באר. כמו שבהר גריזים הבאר נאמר לגבי הקמת אבנים, גם אצל משה רבינו שהוא ביאר את התורה ב-70 לשון, היו גם הקמת אבנים. אז אם כן נמצא, שהיה פעם אחד שמשה רבינו הקים בארץ מואב את האבנים. וזה נדרש מאחד מהפעמים שהיה אצל יהושע, שהקימו בהר גריזים, אבל עדיין לא פירטנו את הפעם הזאת. אז פירטנו רק את הפעם הראשונה שהקים משה רבינו בארץ מואב, ופעם אחד שהקים יהושע בתוך הירדן, שנאמר, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, שם הם נשארו לזיכרון שאבותינו עברו את הירדן. ופעם אחד, זה המקום שממנו לומדים את הגזרה שווה לארץ מואב, אותם אבנים שהקים יהושע בגלגל, שנאמר, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל וגומר. את המזבח שהקימו בהר גריזים, מאבני הירדן, האבנים של המזבח, כתבו עליהם את התורה ב-70 לשון, כדי שאומות העולם ילמדו את התורה, יכתבו, יעתיקו, ילמדו את התורה, וידעו להיזהר לא לעבור על 7 מצוות שמצווים עליהם בני נוח, ולא לעשות את אותם תועבות שעשו יושבי ארץ ישראל, שלכן הקדוש ברוך הוא גרש אותם והעניש אותם. כתוב שם, והקימות הלכה אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. מתי צבעו בסיד את האבנים? יש ויכוח. תנו רבנן, כיצד כתבו ישראל את התורה למזבח? רבי יהודה אומר, אגבי האבנים עצמם כתבו, שנאמר וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגומר. ואחר כך סדו אותם בסיד. כך אומר רבי יהודה, אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, לדבריך שצבעו בסיד את כל האבנים אחרי שכתבו עליהם את התורה, אז איך למדו אומות של אותו הזמן תורה? הרי הם לא יכלו להעתיק את התורה אם היא הייתה מכוסה בסיד, וכל הסיבה שכתבו את זה ב-70 לשון, רק כדי שאומות העולם ילמדו את המצוות שהם צריכים לקיים, את השבע מצוות בני נוח. אמר לרבי יהודה לרבי שמעון, בינה יתרה נתן הקדוש ברוך הוא, ושיגרו למקום האבנים את נוטירין שלהם, הסופרים שלהם, והסופרים קילפו את הסיד, וסיוע, העתיקו את דברי התורה, ולקחו אותה למקומם. ועל דבר זה, שהאומות העולם ידעו, יכלו ללמוד את התורה, והם לא למדו ולא קיימו את התורה, נתחתם גזר דינם של אומות העולם וניתן להם עונש גדול, והם ירדו לבאר שחת, שהרי התורה הייתה בידם, והיה להם ללמוד 7 מצוות בני נוח, ולקיים את 7 מצוות בני נוח, ולהיכנע לעם ישראל ולתורת ישראל, והם לא למדו. אומרת, אומות העולם יש להם תפקיד בעולם, גם אם הם לא מתגיירים, הם מחויבים לקיים 7 מצוות בני נוח. והקדוש ברוך הוא דאג שכל אחד מאומות העולם יוכל לדעת שיש תורה ולהתבונן, לחשוב, רגע, צריך לקיים את התורה הזאת ולקיים 7 מצוות בני נוח. מכל מקום, לפי דעתו של רבי יהודה, קודם כל כתבו את התורה ואחר כך צבעו בסיד את התורה. ואז הגיעו הסופרים של אומות העולם וקילפו את הסיד. רבי שמעון אומר, קודם כל צבעו את האבנים בסיד, ואז על גבי הסיד כתבו את התורה, ואז כתבו להן, לבני 7 אומות שמחוץ לגבולי ישראל, למטה, זאת אומרת, מתחת לתורה שכתבו על האבנים, כתבו, כאחריהם תחרימם, את הפסוק הזה בספר דברים, כאחריהם תחרימם, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וגומר. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאומות העולם, שמשבע אומות שהיו בארץ ישראל, היו 7 אומות בארץ ישראל. עכשיו, חלק מאותם אומות יצאו לחוץ לארץ בשביל כל מיני סיבות, אבל הם היו מאותם אומות של ארץ ישראל. אז כתבנו להם במיוחד שהם ידעו מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא גירש את כל האומות האלה, והם עצמם יחזרו בתשובה ולא ימשיכו להתנהג באותם הנהגות רעות. הלמדת שאם היו אותם כנענים שבחוץ לארץ חוזרים בתשובה, היו מקבלים אותם. ועם ישראל לא מצווים להרוג אותם, כי טעם הציווי לא תחיה כל נשמה, זה כדי שהאומות לא יחטיאו את עם ישראל. זאת אומרת, כשעם ישראל נכנסו לארץ, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, לא תחיה כל נשמה מאלה שהיו בארץ באותה תקופה. אומר רבי שמעון, זה רק כדי שלא יחטיאו את עם ישראל. אבל אם הם אלה שבחוץ לארץ, מ7 אומות, היו חוזרים בתשובה ומקיימים 7 מצוות בני נוח, לא היה מצווה לא לחיות אותם. אמר רב בר שילה, מה הייתה מד רבי שמעון, שהוא סובר שקודם צבעו בסיד ורק אחר כך כתבו את התורה על האבנים, דכתיב, וישעיהו, והיו עמים משרפות סיד. זאת אומרת, לפי רבי שמעון יש כאן רמז, שולחים לדון את העמים לשריפה, למה? למה משריפות? למה היו העמים משריפות? על עסקי סיד, שהתורה הייתה כתובה לפניהם על הסיד ולא למדו אותם. ורבי יהודה מפרש את הפסוק על העונש של העמים בגיהנום, שהוא יהיה כמו כי סיד, מה סיד אינו תקנה שיהיה טוב אלא בשריפה, אף אותם קוטים כל זמן שלא יבואו להתגייר אלא הם תקנה לשריפה באש הגיהנום. כמן אז לעד איתניה, כמו מי נאמרה דברי הברייתא שכתוב על הפסוק, כתייצא למלחמה, זה בא פה כשיוצאים למלחמה מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ושבית השוויו. זה בא לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, שנשבו בידי האומות, שאף על פי שהם נשבו מהארץ שלא מרצונם, הם לא בכלל לא תחיה כל נשמה, ואפשר לשבות מהם שבי, אפילו כנעניים שבחוץ לארץ, אפשר לקחת, לשבות מהם שבי, אפשר להחיות אותם. זאת אומרת, יש הרי מצווה לא תחיה כל נשמה מהכנענים שהיו גרים בארץ ישראל, אבל אם הם נפלו בשבי בחוץ לארץ, אף על פי שהם כנענים משבע אומות שמצווים לא תחיה כל נשמה, מותר להחיות אותם ולשבות מהם שבי. שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם. כמן, כמו מי נשנתה הברייתא הזאת, כמו דעתו של רבי שמעון. שרבי שמעון סובר שבני שבע אומות של ארץ ישראל, אם הם בחוץ לארץ, הם לא בכלל לא תחיה כל נשמה, אם הם יחזרו בתשובה, ולכן אפשר לקחת מהם ולהחיות אותם. זאת אומרת, לא חייבים לקיים בהם לא תחיה כל נשמה. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, גם אלה שמשבע ומוד בני נוח, אם הם, אפילו אם הם בחוץ לארץ, הם בכלל לא תחיה כל נשמה. אז אם כן, הפסוק של ושבית השוויו בוודאי לא מדבר על אלה משבע ומוד שהיו בארץ ישראל, אלא רק מאומות אחרות של חוץ לארץ, רק בהם נאמר הפסוק ושבית השוויו, ועד כאן דף למד ה'.